שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת אמור, ואנחנו הולכים לדבר היום על המנורה הטהורה. מה זה הטהורה? מה, רק המנורה טהורה? חס ושלום. אז בואו נראה יחד מקור א' ויקרא כף ד'. וידבר השם למשה לאמור, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. קצת משונה, לא? הייתה פרשת תצווה לא מזמן. פרשת תצווה, אנחנו נראה בהמשך, בדיוק מצווה שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד, אז למה פה עוד פעם? מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד. מה זה מחוץ לפרוכת העדות? אתה יכול להגיד גם לפנים מהמזבח, מה זה מחוץ לפרוכת? אפשר להגיד, תראה, זה סמוך לפרוכת. עדיין, מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני השם תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. בסדר? אז אנחנו לא מבינים למה עוד פעם אחרי פרשת תצווה, אבל בסדר, וגם הדגש על מחוץ לפרוכת העדות, כן? אבל סיימנו, לא? ואז התורה ממשיכה. על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. על המנורה הטהורה. מה זה המנורה הטהורה? כל כלי המשכן טהורים, אז מה זה על המנורה הטהורה? תגיד על המנורה. אומר רש"י, המנורה הטהורה שהיא זהב טהור. מה הלחץ על הזהב? דווקא היום אנשים אוהבים בדרך כלל עושים אולי בגלל מחיר, אבל לא נראה לי רק בגלל. בדרך כלל עושים את זה, עושים נגיד לנרות שבת, כן? עושים פרמוטים מכסף. מאוד יפה. פה יש דגש. המנורה הטהורה אומר רש"י, מה זה הטהורה? שהיא זהב טהור. למה הלחץ על הזהב? עכשיו בכלל, אנחנו הרי בקבלה יודעים שזהב זה מידת הדין, בכסף מידת רחמים. אז למה המנורה צריכה להיות מזהב ועוד זהב טהור? מה העניין? ממשיך רש"י ואומר, דבר אחר, מה זה המנורה הטהורה? דבר אחר על טהורה של מנורה, שמטהרה ומדשנה תחילה מן האפר. כלומר, אתה שם את הנרות, הם צריכים בלי חציצה לגעת במנורה עצמה. לא שיהיה שם אפר ועליו, על האפר שנשאר מהפעם הקודמת, אתה מדליק, אלא צריך לנקות שזה יישב על המנורה הטהורה. אומר אבן עזרא, מה זה מנורה הטהורה? הידועה, זהב כולה, מעשה בצלאל ולא אחרת. כלומר, מנורה הטהורה, הכוונה היא בה הידיעה הזאת שעשה בצלאל, ולא מנורה אחרת. מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שהיו מנורות נוספות בהמשך. ואומר אבן עזרא, ואשר עשוה מברזל בשעת הצורך, על פי הנביאים עשוה. אז נכון שבמשך הדורות שלא הייתה ברירה, ואני מזכיר לכם את בני חשמונאי, שבאו ומנורה לא הייתה להם. נס היה בנרות, אבל במנורה לא, כפי שנראה בהמשך, במרן הרב קוק. כן? אז הם עשו, יש אומרים, על שיפודי עץ, על שיפודי מתכת, כן? עכשיו, אומר החזקוני, מה זה המנורה הטהורה? על טהורה של מנורה, שלא ישמחם בקסמים וצרורות. כן? אומר, אדוני, זה לא תביא לי איזה קסמים, איזה אבנים קטנות, או איזה מה, לסמוך את הנר, אין דבר כזה. הנר צריך לשבת ישר על המנורה עצמה. זה חזקוני. עכשיו, מאוד מעניין, מה הלחץ? נרות על המנורה, הוא שם איזה כיסם, לתפוס את הנר ככה זה קצת יותר טוב, מה הבעיה? איפה הבעיה? מה כל כך נורא? זה כאילו צריך להיות בלי קסמים וצרורות. על טהורה של מנורה, כלומר זה כאילו שזה יהיה נקי, שזה יהיה טהור, שזה יהיה כאילו האור של המנורה עצמה. אז בבקשה, לא לסמוך את הנרות בקיסמים וצרורות לפני השם, שלא יתקן בחוץ ויכניס בפנים, ויכנס בפנים. אומר רבנו בחיה, כתב הרמב"ן ז"ל בפרשת ואתה תצווה, לא אמר על המנורה הטהורה, אלא יערוך אותו אהרון ובניו. אז למה שם בפרשת תצווה לא אמר המנורה הטהורה? אז אומר רבנו בחי, כי אותה פרשה אינה עיקר במצוות הנרות, כי פירוש ואתה תצווה סופך לצוות את בני ישראל. אז שם זה לא הציווי. אז איפה הציווי? כאן. ופרשה זו, כאן בפרשת אמור, היא העיקר במצווה ההיא. שהרי כשאמר שם יערוך אותו אהרון ובניו, היה במשמע על המנורה, או בלא מנורה, אם תישבר או תובד, כאשר היה בשובה מן הגולה, ועכשיו אמר בפירוש על המנורה הטהורה, כי בא לבאר כאן בעיקר המצווה שלא ידליקו אלא על מנורה טהורה. כלומר, אומר, קודם כל עיקר המצווה זה כאן, וכאן מה שכתוב במנורה הטהורה, להגיד לך שלכתחילה זה מה שצריך, מנורת זהב טהור. נכון שאם אין, אז אין, שזה פרשת עצבה לא מוזכרת מנורה בכלל. כן? אבל במצב שעם ישראל יכול ויש לו את האפשרות, צריך מנורת זהב טהורה. ועוד פעם השאלה, מה הלחץ על מנורת זהב טהורה? אפשר להגיד, תשמע, זו צורת המצווה. בסדר, ולמה זו צורת המצווה? עכשיו תראו, הנושא של הטהור מוזכר על עוד כלי, אמנם פחות מאשר על המנורה, אבל עדיין מוזכר. תראו איתי יחד מקור ב' ויקרא כף ד', גם זה גם בפרשתנו, ואפית אותה 12 חלות. כלומר, לוקחים סולת ועושים 12 חלות. ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת על השולחן הטהור לפני השם. אז גם בשולחן כתוב השולחן הטהור. אומר רש"י, מה זה השולחן הטהור? של זהב טהור. גם פה צריך להיות זהב טהור. דבר אחר, על טהורו של שולחן, אותו רעיון כמו שראינו במנורה, ומה הכוונה? שלא יהיו הסניפים מגביהים את הלחם על גבי השולחן. כלומר, למרות שהיו שם כמו מין מדפי זהב כאלה, שהלחם לא יתקמת, לא, כן, לא יישב ומדף עליו או משהו, אבל הלחם התחתון שעל השולחן היה יושב על גבי השולחן עצמו. כן? כלומר, צריך להיות הלחם התחתון שבכל אחת משש המערכות, הלחם התחתון יושב על גבי השולחן עצמו. כן? מאוד מעניין. עכשיו, אומר העמק דבר, רבנו הנציב, בעוד מה זה המנורה על השולחן הטהור, בעוד כוח השולחן בטהרתו. שימו לב, כי זה משנה את כל התמונה. זה לא סתם כלי השולחן. ומזה מילה גם אפשר ללמוד על המנורה. יש כוח השולחן. השולחן שבבית המקדש היה שולח. היה שולח פרנסה לכל עם ישראל. השולחן היה שולח. היה לו כוח אלוהי לשולחן הזה. השולחן הטהור, אומר העמק דבר, שימו לב, כן, בעוד כוח השולחן בטהרתו. אז מגיעים לתכליתו. אז מגיעים לתכליתו. ואני מזכיר לכולם שהשולחן זה שולחן מלאכים. מי אחראי על הפרנסה? מי צריך לדאוג של עם ישראל יהיה מה לאכול ויתפרנס? השולחן, מי זה? שולחן מלאכים. אבל כוח השולחן הזה, מקורו, בהיכל, בשולחן הטהור. עכשיו, בעוד כוח השולחן בטהרתו, כשיש לנו מלכי בית דוד, כשיש לנו מלכות טהורה, עוצמתית, מחוברת להשם, בעוד כוח השולחן בטהרתו, אז מגיעים לתכליתו, מה שאין כן בסוף בית שני, שנתקלקל כוח השולחן בעוון הדור, לא הגיע המצווה לתכליתו, שלא נאכל כזית לכל כהן כפי המצווה. חודית הרייש פרק ד' די יום. כלומר, שם היה נס, היה מספיק לכל הכהנים, כזית לכל כהן, ברגע שכוח השולחן נחלש, אז במילה כבר לא היה מספיק כזית לכל כהן, הנס הזה כבר לא היה, וזה היה בסוף בית שני. אז מזה, אנחנו יכולים ללמוד לכאורה, גם על המנורה, המנורה הטהורה. כלומר, שיש מדרגות במנורה, יש המנורה הטהורה, ויש מדרגות יותר נמוכות, כשהמנורה לא בשיא כוחה. עכשיו, המנורה, אם היא כנגד החוכמה, כנגד התורה, כן? הרוצה להחכים, ידרים, כי המנורה בדרום. הרוצה להשאיר, יצפין, כי השולחן בצפון, כן? אז אם זה, אז בעצם יש גם מצב שהכוח הזה של החוכמה לא מופיע בטהרתו, במלוא עוצמתו. טוב, מתחילים קצת, נמשיך הלאה. בשמות למד א', מקור ג' לפניכם, עוד פעם נזכר המנורה הטהורה. נאמר שם ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה הטהורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת. סליחה? מזבח הקטורת הוא גם מזבח הזהב. למה אתה לא אומר מזבח הזהב? מה העניין? כאילו, וגם פה קצת מודגש, שהטהרה יותר נדרשת אולי, כשאתה מדבר על המנורה, מאוד מעניין. כי כתוב את השולחן. לא כתוב את השולחן הטהור, ואת השולחן ואת כליו, ואת המנורה הטהורה, ואת כל כליה, ואת מזבח הקטורת. שימו לב שכשמגיעים למנורה, יש דגש, המנורה הטהורה. אומר שם, בשמות למד א', אומר חזקוני, לא מצינו בשום כלי שבמשכן שנקרא טהור, ברור שכולם טהורים, אף כלי לא נקרא טהור, רק המנורה והשולחן בפרשת אמור, והטעם לפי שלא היה עליהם שום מתן דמים. מעניין, פתח למחשבה, לא נעמיק בזה יותר מדי היום באמירה הזו, אבל זה מאוד מעניין, הוא אומר, המנורה והשולחן בלי מתן דמים, אז כביכול יש בהם איזשהו עניין של יותר טהורה. אולי איפה שיש מתן דמים, זה מתעסק בעוונות הדור, כאילו זה יורד יותר למטה, והמנורה והשולחן, חכמי התורה ומלכי ישראל, מנהיגי ישראל, הם כאילו צריכים להיות במקום יותר טהור. אז מילא חכמי התורה, אני מבין, מנורה טהורה, בסדר? אבל שולחן גם אמרת עליו טהור, אמנם לא כמו על המנורה, אבל אמרת. ולכאורה זה מלכים. אז אולי באמת כל התפיסה שלנו של מלכות, של מנהיגות ישראלית ציבורית, היא בכלל לא נכונה אולי? טוב, נמשיך הלאה. שמות למתת עוד פעם, מקור ד' לפניכם, את המנורה הטהורה. אומר שם בחור שור, שמיוחס לרבי יוסף מבעלי התוספות, תלמידו של רבנו תם, לא היה שם כלי כולו של זהב, שלא היה בועץ, חוץ מן המנורה. שימו להם. אפילו בשולחן יש עץ, והוא מצופה זהב. הכלי היחיד שהוא זהב לגמרי, זה המנורה. אם כי לכאורה, מזבח הזהב, אני חושב שגם שם היה עץ בפנים, אם אינני טועה, כן? בכל אופן, היה לנו פה החזקוני, כשאתה מגיע למנורה, זה נטו, 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 נטו זהב. מה זה? מה זה? הרי אמרנו, זהב זה מידת הדין. אז כשאתה מגיע לכל הכלים, הם זהב, אבל יש שם גם עץ. יש שם גם עץ. אפילו השולחן הטהור, יש שם עץ. אבל כשאתה מגיע למנורה, כולה זהב. כולה זהב. מה הדגש הזה? אומרת הגמרא מנחות כ"ט עמוד א' מקור ה' לפניכם, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב על המנורה הטהורה? מה זה הטהורה? שירדו מעשיה ממקום טהרה. מה זה? אז בוא נראה בהמשך מובד ברייתא, תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ארון של אש, ארון הברית, ושולחן של אש, גם שולחן לחם הפנים, גם המנהיגות, כלכלה, מנהיגות ציבורית, גם שולחן של אש, ומנורה של אש, ירדו מן השמיים, וראה משה ועשה כמותם. כלומר, מופיע על המנורה במיוחד, שמשה רבנו מאוד התקשה. איך המנורה הזאת אמורה להיות במקום ארצי? לא הסתדר לו. עד שיראו לו ממש. וזה מעשה המנורה. אז הוא הבין. כלומר, יש פה משהו מאוד עמוק, וגם צריך להיות את הצירוף הזה. ארון של אש, שולחן של אש, ומנורה של אש. ולכן, לכן, לכן, אומר לנו רב שמואל בר נחמאי בשם רבי יונתן, מהי דכתיבה על המנורה הטהורה שירדו מעשיה ממקום טהרה. אז פה אנחנו ממש מקבלים אמירה שמדובר פה על שמימיות שיורדת כאש אלוהית לארץ. ארון הברית זה פשוט, הרי ארון אינו מן המידה, אולי התופס מקום. 20 אמה הקודש קודשים, ארון עצמו צריך לתפוס שם איזה אמה וחצי או זה, לא זוכרים לרוח אבל לאורך, לא משנה עכשיו, צריך לתפוס איזה מקום. אתה מודד 10 אמות מהקיר עד לארון הברית, 10 אמות. מהקיר השני לארון הברית, 10 אמות, ומה עם הארון? לא תופס מקום. לא תופס מקום. ארון אינו מן המידה, למה? כי ארון הברית, הוא מבטא את האינסוף. אז זה מאוד מובן שהוא שמימי, הוא אלוהי. ואז פתאום, פתאום, אומרים לך, רגע, 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 לא רק ארון הברית, גם השולחן. מה שולחן? שולחן זה ראש ממשלה. שולחן זה מלכי בית דוד, מלכים. מנהיגי הציבור. זה ארון הברית זה? תסכים, ציוט ארצית. אני לא רוצה עכשיו באמת, באמצע השיעור, זה לא רוצה להכאיב לכם, כן? אבל הרי הביטויים הם קשים מאוד כשמדברים היום על מנהיגי ציבור. כן? כאילו זה מובנה, ככה זה אמור להיות. לא, לא. ככה זה אצל הגויים. ככה זה לא אמור להיות אצלנו. כל הזמן כשאני מתבטא בעניינים כאלה שקשורים למנהיגות ציבורית, אומרים לי, תגיד, מה, בשביל מה? עזוב, זה ככה זה, זה לא בשבילך, אתה עסוק בתורת הרב קוק, בתורה, בדברים טהורים, נקיים, אתה איש אמת, מה זה רלוונטי למנהיגות הציבורית? רחמנה ליצלן, רחמנה ליצלן, לאן הגענו? חיקוי גויים שחדר לתוך ההיכל רחמנה ליצלן. צריך להבין את זה, אנחנו חיים כרגע במציאות לא נכונה ולא ראויה. התחמנים הגדולים, הקומבינטורים הגדולים, בעלי המרפקים, זה, 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 זה שולחן אש שירד מן השמיים. מה זה? מה זה הדבר הזה? עכשיו, כבר אמרנו בעבר שהשולחן בכלל היה צריך להיות בחוץ, כי הוא שולחן מלאכים. אבל אצל עם ישראל השולחן נכנס מבחוץ פנימה להיכל. ואנחנו נראה בהמשך שהמנורה הייתה אמורה להיות בפנים, אבל אצל עם ישראל היא יוצאת להיכל, וככה הם נפגשים, השולחן והמנורה, ועל זה נראה, נדבר על זה בהמשך, כשנגיע גם לאמירה על המנורה. מנורה של אש, זה גם עוד מובן, כי חוכמת ישראל היא חוכמה אלוהית. והמנורה מדברת על תורה שירדה מן השמיים, על חוכמת ישראל, על נשמות ישראל, על השכינה ששורה בעצם נשמותינו. נו, בסדר? זה מובן. אבל עכשיו אנחנו מבינים שהמנורה טהורה, לכאורה, הרי למה היא עשויה מקשה אחת? כי אנחנו העם היחיד בעולם שהיחיד מקבל את נשמתו מאוצר הכלל, מתוך נשמה אחת גדולה שנקראת כנסת ישראל, השכינה הקדושה, משם כל אחד מאיתנו מקבל את נשמתו, כמו שמרן הרב קוק מסביר באורות ישראל. ובעצם כשהאור הזה מאיר כל, לתוך כל אחד מאיתנו את עצם הווייתו, הוא לא נפרד מהמקור, ולכן כולנו מקשה אחת, והמנורה היא מקשה אחת. אז המנורה זה בעצם כללות ישראל. ופה יש דגש, המנורה טהורה, שזה יהיה דווקא זהב, ושזה יהיה זהב טהור, וזה מודגש דווקא על המנורה יותר מכל. צריך להבין. אומר מרן הרב קוק, מקור ואב לפניכם, קובץ ח' קוף נון זין. המנורה כוללת קדושת נשמת ישראל מצד עצמה. אז מה זה המנורה? קדושת נשמת ישראל מצד עצמה. שהנשמות שלנו קדושות, כולם. לכן זה מקשה אחת. מקשה אחת לגמרי. פה לא מעניין אותנו, לא תנועות, לא מפלגות, לא ימין ולא שמאל, לא דתיים, לא חילונים, לא כל מיני פירודים לפירודי פירודי פירודים. חרדלים, דתיים לייט, מתנגדים, חסידים, תימנים, אשכנזים, מה זה כל הדבר הזה? מתי עם ישראל כבר השתחרר מהגלות הזאת? זה כל כך נורא, מרן הרב קוק, במאמרי הראיה, מאמר למסע המחנות, ממש אומר, חברים, מה זה אתם? אלה חרדים, אלה חופשים. הוא אומר, מה זה? אתם עושים נזק. וזה בלימוד היומי, עכשיו אנחנו עסוקים שם ומסבירים שם את המאמר הזה, אבל זה פשוט נורא והיום. אז אומר הרב, המנורה, המנורה בבית המקדש, כוללת קדושת נשמת ישראל מצד עצמה, שנראית לכאורה חיצונה לגבי התורה שבקודש הקודשים. נעצור פה רגע. אמר לי פעם, יהודי גדול מאוד, ממש, אמר לי, תשמע, אתה מגיע לבית המקדש, חסת לעזרה, חסת לאולם, להיכל, ומה אתה רואה? את השולחן, את המנורה, את מזבח הזהב, יופי. ועד נכנסת לקודש קודשים, מה יש? נכנסת, הכהן הגדול נכנס, לא אנחנו, אבל כביכול בדמיון, בקודש קודשים יש ארון הברית, ומה יש בארון הברית? תורה, בבקשה, אתה רואה, תורה זה עשי. אבל מה שכתוב פה זה קצת שונה. בואו נראה. אומר מרן הרב קוק, שנראית לכאורה המנורה, חיצונה לגבי התורה שבקודש קודשים, ובאמת היא מאירה לכל, המנורה מאירה לכל, והיא סוד עדות לישראל, אלא שהיא יכולה להאיר בחוץ גם כן, פה יש עומק אדיר. הרי מה אמרנו? ארון הברית ותורה בתוכו, נכון? כן, אבל אז מה יורד לשרות על ארון הברית הזה? השכינה. ומי זו השכינה? נשמת ישראל. ונשמת ישראל באיזה כלי היא באה לידי ביטוי? במנורה. אז המנורה הייתה צריכה להיות בקודש הקודשים. היא יותר מארון הברית והתורה, או יותר מהתורה לפחות שבתוך ארון הברית. היא עשי, היא נשמת קדושת ישראל. אז, אבל השכינה שיורדת לשרות בבית המקדש, זה נשמת ישראל. כמו שאומר הרמב"ן הידוע, והשם ברכת אברהם בכל, בראשית כ"ד א'. כן? זה נשמת כל, האצילית, כמו שהרב קורא לה, על פי דברי הרמב"ן. אז פה שימו לב טוב. אומר הרב, כן, נשמת ישראל הייתה צריכה להיות בקודש הקודשים, אבל היא מסוגלת לצאת החוצה אל הקודש, כדי להאיר לעולם, כדי לתקן את העולם. זוהי סגולת ישראל, זהו חלק מהכישרון הישראלי המיוחד, שלמרות שנשמתנו היא קודש קודשי קודשים בשמי שמיים, היא יורדת לארץ ומאירה לכל העולם. עכשיו שימו לב. אז אפשר להגיד, המנורה טהורה, המנורה טהורה, למה? כי באמת המנורה היא באה מהמקום היותר קדוש, היותר גבוה, של קדושת נשמת ישראל. השולחן הטהור גם הופיע, זה חידוש גדול, אבל הוא קשור למנורה. כי בעצם השולחן הטהור הזה הוא בא מקדושת המנורה, שזה קדושת נשמת ישראל, שעושה את השולחן הישראלי, את הכלכלה הישראלית, את המנהיגות הפוליטית הישראלית, גם היא טהורה, באה מהטוהר של שמי שמיים. ולכן ירדו מן השמיים ארון אש, שולחן אש ומנורת אש. כשמנורת האש דווקא היא החידוש הגדול, כי היא זו שהיא קדושת נשמת ישראל, שיורדת מהשמיים, והיא גורמת שהשולחן יכול להיות גם הוא טהור וגם הוא שולחן אש. ארון הברית אש זה כביכול רמיזה לאינסוף ברוך הוא הזה, כביכול יש לזה מעלה ייחודית משלו. אבל במובן התגלות הקדוש ברוך הוא בעולמנו, אולי אפשר אפילו לומר, במובן מסוים, שבמנורה יש יותר חידוש. זה החידוש של עולמנו. ולכן זה המנורה הטהורה, האי שבא משמי שמיים. אבל עדיין צריך להבין מה פשר הזהב. אפשר להגיד, שמה, אולי זהב זה דין, אבל שורש כל הבריאה הוא בדין. כמו שעלה שמסביר בגאונותו. הוא אומר, מה שאנחנו אומרים חסד ואז גבורה, זה כי עולם חסד ייבנה. במובן בניין העולם. אבל שורש העולם באמת הוא בדין יותר. אז ממילא, השורש של הכל הוא בדין, ולכן זה זהב. מעבר לזה צריך לדעת שנשמת ישראל, אנשים חושבים שדינים זה דבר רע. אבל אנחנו הרי יודעים שבקבלה, קודם כל בראש השנה, נזרים לא להמתיק יותר מדי את הגבורות, כי שלא יתבטלו לגמרי, זה אחרת איזה שפע יהיה. יותר מזה אנחנו יודעים שכל השפע שיורד מהבינה לתפארת, השפע הגבורות של הדינים, למי הוא הולך? למלכות דאצילות, שזה השכינה, שזה בעצם שורש נשמותנו. אז אנחנו באמת, כמו שכותב הרב באורות ארץ ישראל ח', כן, השלהבת הישראלית, מתגברת, השלהבת הישראלית, כלומר, זה עניין של גבורה, של שלהבת, של אש, וזה מנורה של אש, זה בדיוק זה, לכן זהב מתאים לכאורה לדבר הזה. אז זה הסבר מעניין, אבל שימו להם. הרי הפסוק במשלי כף, סוף מקור וב, אומר, נר השם נשמת אדם. אז הנרות שעל המנורה, זה נשמות ישראל. מה הזהב? מה המנורה? אם נר השם נשמת אדם, השמן זית זך הזה שדולק עם הפתילה והאש שעולה, וכידוע, הכוונות עמוקות יש בזה, בענייני חנוכה וכו', בפתילה ובסוגי האורות, האש הלבנה, האש הכחולה שיש שם, האש השחורה וכו' וכו'. תכלס, נר השם נשמת אדם, אז הנרות הם נשמת ישראל. אז מה המנורה? אפשר להגיד, המנורה היא הכלי, והנר הוא האור שבתוכו, כן? כמו נשמה שנמצאת בגוף, אז לפי זה, אז המנורה היא גוף, אבל אתה הרי הולך לי לשולחן אחר כך, ואחרי זה אתה יוצא החוצה למזבח החיצון, שהוא בכלל בחינת מלכות למטה, שכינה שיורדת לארץ, אז עכשיו מה שמת לי בה? אז מה זה המנורה? אומר לנו מרן הרב קוק, במקור זין לפניכם, באגרות הראיה, חלק ג' איגרת תפשין צדי זין, שיש להתעורר, למה נעשה הנס בשמן? כשאנחנו בחנוכה, היה להם נס שמעט שמן הספיק לשמונה ימים, נכון? אז היה להם נס בנר, אבל במנורה לא היה להם נס. שאלה כל כך פשוטה ויפה. אומר, בחנוכה אתה חוגג את הנס שהיה בשמן. למה לא היה להם נס גם במנורה? מה פירוש? בוא נראה הלאה. אומר, למה נעשה הנס בחנוכה בשמן בשביל הידור? כי הרי היו יכולים להדליק גם בתומה או איזה כל מיני שאלות שמקשים. אז בשביל הידור, אז נעשה להם נס שהשמן, המעט שמן טהור יספיק לשמונה ימים. ובמנורה לא נעשה להם נס, שתימצא בשביל הידור, כמו שהיא תהיה מנורת זהב, כמו שהיא צריכה להיות לכתחילה. שהרי אמרין הנעתם דמלכי בית חשמונה יעשו אותה משיפודין של ברזל, ולחד, לדעה אחרת, לחד מנדה אמר, מעץ. יש שתי דעות, אם שהם עשו את זה, או מעץ או מברזל. אמנם, אומר הרב, יסוד הנס דחנוכה, נעשה להודיע סגולת רוח הקודש השורה בישראל, שהוא מקיים את החומריות ואינו תלוי בה. דע לך, אנחנו בעולם הזה, צריך לבנות חומר. זה העולם הזה. אבל דע לך, באמת של הדברים, החומר הישראלי תלוי ברוח. הרוח לא תלויה בחומר. עכשיו, כמובן שלכתחילה אנחנו צריכים לפעול שיהיה חומר ויהיה רוח ויהיה הכל. אבל אם מדברים בכל זאת ברמה העקרונית, מה יותר עיקרי? הרוח. הרוח הוא העיקר. וזה אין בכוח שום רוח ותרבות של חול, כלומר, באומות העולם, יוונים לדוגמה, להם הרוח שלהם לא יכלה להחיות חומר שאין בו מספיק כדי לנצח. על כן, אף על פי שהתיקון הרצוי הוא שהתוכן החומרי, שהוא הכלי לאופי הרוחני, יהיה בהידור ושלמות. כמובן שאנחנו רוצים שהחומר יהיה בהידור ובשלמות. אבל בכל זאת, כשגלי צרות משברים את הצד החומרי שבישראל, נשאר רוחו חי. נשאר רוחו חי. ואור השם יקימהו, יקיימהו לעד, וישוב ופרח בכל ערכיו. ואז היה הדבר, כן, זה בדיוק כמו שהיה אז אצל החשמונאים, במצב של עניות חומרית נשארה האומה, אבל באושר רוחני. על כן עמד טעמה ונמשכה שלשלת קיומה ואור קודשה כהיום הזה, שעומדת לתחייה עליונה ומושלמת. שעכשיו אנחנו עומדים לתחייה של שיבת ציון, אבל יש לנו את הרוח. על כן לא נעשה נס על הכלי המנורה, ונסתפקו בשל ברזל מחופה בעץ או עץ, לפי שתי הדעות, כיוון שקשר על כל פנים בדיעבד, אבל בנוגע לעצם המחובה נגד הרוח, הפנימיות, התוך, השמן, נעשו ניסים כדי שיהיה בתכלית ההידור. כן? אז בבקשה חברים, שימו לב מה הרב אומר. אומר חברים, המנורה זה הכלי, והנר זה התוך הרוחני. והרוחניות בישראל לא תלויה בחומריות. לכן במכוון לא נעשה נס במנורה, אלא רק בנרות עצמם. דרך אגב, שמעתי את הרב שמואל אליהו, שאלית, לוקח את הדברים האלה ככה כחיזוק, אומר, אמר, אמר את זה בצורה יפה, אמר, תראו, לפעמים בן אדם יש לו רוח גדולה, אבל אין לו כלים להוציא את זה לפועל. אומר, אל תתחשב בכלים יותר מדי. אתה תתאמץ, תשתדל, ובעזרת השם, קדוש ברוך הוא ישלח כלים. זה ככה לקחת את הפסקה הזאת, ולעשות ממנה גם איזה חיזוק כזה, כן? כלומר, שכביכול הוא אומר לך, החומר תלוי ברוח, לא להפך. החומר תלוי ברוח. טוב, אז זה עכשיו, כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, אנחנו מסתכלים על המנורה הטהורה, אז לכאורה אנחנו לא מבינים עכשיו מה רוצים. אם היית אומר לי שמן זית זך, קטית, אתה אומר לי טהור, בסדר, אני מבין. אבל כשאתה מדבר על המנורה, אתה מדבר על החומר. עכשיו, פה יש קושייה גדולה. מה זה על החומר? עוד פעם, מה פתאום על החומר? הרי יש לי את השולחן, שהוא שולח פרנסה. יש לי את המזבח החיצון, שזה המציאות הארצית ממש. מה פתאום המנורה היא חומר? מה פתאום? הנרות, נר השם, בסדר, הנרות הם הנשמה. איזה מין חומר הם? בוא נראה הלאה. תראו איתי יחד מקור חטא, מאמרי הראיה, דרשה לפרשת תרומה. עכשיו תראו, הדרשה לפרשת תרומה הזאת נמצאת בתוכנה של ידידנו, נבדל חיים ארוכים, הרב דוב גולדשטיין, זכר צדיק לברכה, בתוכנה שלו של כתבי הרב קוקי נמצאת, בספר מאמרי הראיה של היום לא מצאתי, יכול להיות שזה מדורה ישנה, לא יודע. חופן דרשה של מאמר הרב קוק לפרשת תרומה, מקור חטא לפניכם. השלמות המגיעה מהשראת השכינה בישראל, בייחוד על ידי סגולת בית המקדש, תיפרד והייתה לשלושה ראשים, שבהם תושלם שלמות האדם. אומר השראת שכינה בבית המקדש, היא מתקנת את עם ישראל בשלוש רמות. ראש לכל המעלות שבהן נפלינו מכל העם אשר על פני האדמה, היא מעלת הנבואה. זה שיהיה קהל, אני כבר עכשיו אומר, מעלת הנבואה, שהיא כמובן מתחברת לקודש הקודשים. והמעלה השנייה, חברים, וזה הסיפור שלנו, היא שמירת השכל האנושי. שאפילו הדברים שמושגים בשכל האנושי שלו באמצעות הנבואה יושגו בדרך האמת. והיה מסגולת בית המקדש לשמור את השכל האנושי משגיאה. על כן הוא מקום, בית המקדש הוא מקום הסנהדרין שמהם יוצאת תורה לכל ישראל ודיני התורה צריכים להיות מחותכים דווקא על פי השכל האנושי מהבנתם בתורה דווקא אצל המזבח במקום המקדש. שם השכל עובד כמו שצריך. אז עכשיו לפני שנמשיך אני כבר זורק משפט ואחר כך נבהר את הכל. המנורה היא השכל. הנר הוא הנשמה. השכל הוא החומר של הנשמה. נמשיך הלאה ותכף נחזור לזה. אומר הרב המעלה השלישית של בית המקדש, הוא מרומם אותנו ומשלים אותנו, היא מעלת ההרגש, שהלב הטוב, המרגיש הרגשת היושר והצדק מצד תכונתו, שיש לו לב טוב, היא ברכת השם. וכדי אמרו חז"ל שמכל המידות, לב טוב עולה על כולם. כן, פעם היה לי פגישה עם איזה יהודי גדול, אמר לי, ומה אתה רוצה מהתלמידים שלך בישיבה? אמרתי לו, אני רוצה שיהיה להם לב טוב. הסתכל עליי, לא הבין, לא הבין. לא הבין אותי. לא הבין אותי. כי מה הוא ציפה? שיהיו למדנים, שידעו את השס, שזה זה. אמרתי לו, אני רוצה שיהיה להם לב טוב. אחר כך הסברתי כמובן, מה זה, מה המשמעויות של זה. אמרתי לו, כשמגיעים לפסיקת הלכה, באדם שיש לו לב טוב, אז כשהוא רואה שהוא טעה, הוא מודה. יש לו לב טוב, הוא מודה. אין לו לב טוב, השם יעזור לכולנו. אבל בכל אופן, אומר זה, לב טוב עולה על כולם, והייתה סגולת המקדש לטהר לבבם של ישראל, ולקרבם אל הצדק והיושר. ונראה לעניות דעתי, אומר מרן הרב קוק, שנגד אלה שלוש המעלות, היו שלושת חלקי המקדש, עזרה, והיכל, וקודש קודשים. נגד המורגש, לב טוב וכו', הייתה עזרה. ההיכל, מקום המנורה, היה נגד ההשלמה השכלית, על כן הייתה בו המנורה שמורה על אור השכל. להציל את השכל האנושי מכל פגע והשחתה. זה בעצם שורה שהיא כל השיעור של היום, תכף נסביר. ולמעלה מכולם, קודש הקודשים, שהיה מוכן להשלמת הנבואה והמדע האלוקי. כמו שכתוב ודיברתי, איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים. אז הוא אומר, תראה, קודש קודשים זה נבואה, והעזרה, איפה המזבח, החיצון וכו', זה הלב הטוב, כן? שם כל החיה, הרגשה וכו'. הוא אומר, המנורה זה השכל. עכשיו שימו לב, מה יוצא? המנורה הטהורה זה השכל הטהור. והתורה מדגישה שוב, השכל הטהור, השכל הטהור. גם שולחן טהור, גם שם יש חידוש, שגם הוא ירד מן השמיים, גם המנהיגות הארצית, ציבורית, זה חידוש גדול מאוד. אבל התורה מדברת על המנורה, ככה היא קוראת לה. המנורה הטהורה, שלוש פעמים ראינו. המנורה הטהורה, המנורה הטהורה. אמר לנו רש"י, עכשיו שימו לב, שהיא זהב טהור. מה זה? השכל צריך להיות מידת הדין. זהב, ולא סתם זהב, זהב טהור ומזוקק. אין לך כלי שהוא כל כולו רק זהב, נכון? כך אמר לנו בחור שור. לא היה שם כלי כולו של זהב, שלא היה בו עץ, חוץ מן המנורה. העץ יכול להירקב, מנורה. זהב לא. זהב, דין, טהור, מזוקק לגמרי, ללא שום ויתור. השכל צריך לעבוד דין נקי וטהור. וזה מה שרש"י אומר, המנורה התורה שהיא זהב טהור. דבר אחר, אתה מדליק את הנרות, שזה הדלקת נר השם נשמת אדם, על טהורה של מנורה, שמטהרה ומדשנה תחילה מן האפר. שים לב, כדי שהנשמה תידלק באמת, לא בחיקוי, צריך שכל טהור. כדי שהנרות הנשמתיים ידלקו טוב, צריך שכל של זהב טהור, שהוא כולו זהב, דין נקי, נקי, חשיבה ישרה. אומר לנו חזקוני, מהמדרש, זה בא מתורת כהנים, שלא ישמחם בקסמים וצרורות. זה מה שקורה היום. פייסבוק, רשתות, גם אנשים שברוך השם לא צופים טלוויזיה, יש רשתות. ואז מה נכנס? שכל לא יהודי. שכל לא של תורה. קסמים, צרורות. זה לא מנורת זהב טהורה. זה קסמים וצרורות. שטויות של אנשים שלא למדו תורה. שטויות של אנשים שלא חושבים נכון, שלא מדקדקים נכון. אנשים שמושפעים מתרבות אמריקאית. מכל מיני רעיונות אקדמיים שבאים מתרבות זרה של עובדי אלילים, שלמרות שהם מופיעים היום כאילו מלומדים וזה, בתכלס עבודת אלילים נמצאת שם בתוך התרבות שלהם. תרבות מערבית קלוקלת, של הלכת, אתה מסתכל, לפעמים זה אנשים צדיקים, ואתה רואה את הגברת, נכנסי ג'ינס משופשפים, מה נסגר? יראת שמיים אמיתית, ממש במסירות נפש על הארץ, איזה ג'ינס משופשף. תגידי, גברת, מה נסגר? את כזאת צדיקה, מה זה? זה קסמים וצרורות. זה מה שזה. מאיפה בא הקסמים והצרורות האלה? חסר מאיפה היום? הרי הכל פרוץ, רשתות, זה, הכל פרוץ. נכנסים רעיונות לשכל של עם ישראל, קסמים וצרורות. מאיפה כל הרעיונות האלה? הרי הפתחי תשובה, חושב משפט, כמדומני סימן זין, אומר, אישה יכולה להורות הלכה. אבל יש מרחק עצום בין להורות הלכה לבין להיות רב, שררה של רב, זה לא אותו דבר. מי שרוצה להיות רב קהילה, שתדע שהיא פורצת, מביאה פריצות לעם ישראל. היא כולה רעיונות טובים והיא רוצה תורה. זה... בבקשה, תלמדי. את יכולה אפילו להגיד מה ההלכה, זה בסדר. אבל לא עם שררה רבנית, כי אם תקחי שררה רבנית, בלי להיכנס עכשיו להמשיך את זה הלאה, תגלגלו לבד תפקידים של רב, איפה הוא יושב בבית כנסת, איך הוא אמור לתפקד, על מה הוא אמור לענות. תגלגלו את זה הלאה. מאוד קל להגיע שהדבר הזה בסוף מביא פריצות. ולא מדבר על זה ששררה לא מתאימה לנפש אישה גם. אבל בכל אופן לענייננו, את אוהבת הלכה ואת רוצה להגיד מה ההלכה? אז בבקשה, תהי מורת הלכה. תגידי, הלכה ככה, הלכה ככה, תכתבי מאמרים בהלכה. לא מונים אותך. לא מונים אותך. מותר לאישה להורות, אם אישה חכמה למדה וזה. למרות שלמדה תפלות, הכוונה היא בטף. זה חסר טעם. למה? כי נשים תוקנות, לא זקוקה לעמל הזה. אבל אם פתאום יש איזה נשמה, לא יודע, הגיע לדבר הזה, לא יודע איך, לבריאות, תלמדי אם את רוצה. לאישה בדרך כלל זה תפלות. אולי את משהו שונה, לא יודע, לא אישה רגילה, לא יודע. לבריאות, לבריאות, תהי ברוריה, יופי, לבריאות. את רוצה גם להגיד, כשהשאלה עולה, את רוצה להגיד מה לדעתך ההלכה? תגידי, אין בעיה, אין בעיה. אבל רבנות זה לא להורות הלכה, זה לא אותו דבר. זה משהו אחר לגמרי. מאיפה הביאו את הרעיונות האלה? זה השפעה שבאה מהבית פנימה? לא. לא. זה בא מנשים גויות מסכנות שצריכות להילחם נגד האלימות של חברה שוביניסטית גויית, שכל המציאות אצלם בין גבר לאישה זה אחשוורוש ובשתי, ומהמן יועץ הנישואין, כדי להילחם בהמנים המודרניים, אז הם המציאו את המלחמה של אנשים נגד הגברים, את כל השחי ומאוס הזה, כסמים וצרורות, הכניסו לתוך השכל הישראלי של הזהב הטהור של המנורה. אז באה התורה ואומרת, אדוני, מנורה טהורה. נכון, המנורה היא מקשה אחת, למה? כי הנרות שעליה זה נשמת ישראל. והם בכלי אחד, הם באים מהשכינה. אבל מנורה אומר לנו מרן הרב קוק, זה השכל. המנורה ככלי. זה שכל. צריך שכל טהור. אומר לך, החזקוני, שמביא את זה מתורת כהנים, מהמדרש, שלא ישמחם בכסמים וצרורות. אם אתה מביא לי מנורה טהורה, ואז כשאתה בא לשים את הנר, דחפת שם, שימו לב, המנורה היא טהורה. מדובר פה בבית המקדש, היא מנורה טהורה לגמרי, מצוינת, זהב טהור, הכל עשר. אבל בסוף, בקצה, כשאתה שם את הנר, דחפת שם איזה כיסם. זה בדיוק הסיפור הזה, ועוד מיליון סיפורים שיש היום. בקצה, בקצה, בסוף, אנשים של תורה לפעמים, שבאמת אוהבים תורה והכל, בסוף הם לא שמים לב שהמנורה אצלם היא לא טהורה לגמרי. למה? כי היא טהורה כל הדרך, אבל בסוף דוחפים כיסם. ואיך איך, איך הנרות יאירו? איך הנשמות יאירו? מתורה שהיא לא יושבת ללא שום חציצה, על טהורה של מנורה, על טהרת השכל של תורה, אש ירדה מן השמיים, זה אש ירדה מן השמיים, כל הרעיונות הפרוגרסיביים האלה, זה אש ירדה מן השמיים. אומר לנו מרן הרב קוק, בסופו של דבר, אתם צריכים לדעת שאם אתם רוצים, שהאור הזה של המנורה, שהוא כולל לכל קדושת נשמת ישראל, ואומרת לנו הגמרא, מנורה הטהורה שירדו מעשיה ממקום טהרה, אש משמיים. ואומר לנו בכור שור, כלי שכולו זהב. וזהב זה מידת דין, חברים. זה צריך להיות דין טהור, זה הדבר הנכון. בלי כל מיני רעיונות שהם לא זהב טהור, שהם לא משמיים, שהם לא של תורה. וכל הדבר האדיר הזה, הוא זה שידליק בבריאות כמו שצריך להתאר. את נרות ישראל, את נשמות ישראל. עכשיו שימו לב. איך זה קרה? איך השכל השתבש? מאיפה באו הכסמין והצרורות האלה? איך זה השתבש? אז אמרנו שפיזית יש רשתות. נכון? אבל שימו לב, יש פה נקודה. שימו לב טוב, יש פה עומק עצום. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ת', אורות הקודש חלק ג', מוסר הקודש ת' ו', ואני מוכרח להזכיר את מורנו ורבנו הרב אברהם שפירא זצ"ל, שפעם ראשונה שמענו את זה, הוא לא הביא את זה מתוך הדברי הרב עצמו, אבל ישב מולנו ככה, היינו בחורים מאוד צעירים, ואמר לנו, מי שיש לו בעיה במידות, יש לו בעיה בשכל. לא כי המידות מפריעות לשכל, אלא זה בעיה בעצם השכל עצמו. כך הוא אמר. ואז מגיעה הפסקה הזאת באורות הקודש. תראו, כדאי לראות אותה בפנים, אני הבאתי ממנה רק כמה שורות. אורות הקודש ג', מוסר הקודש ט"ו. השכל והמוסר אינם אורגנים שונים, שרק על ידי אמצעיים צריכים הם להיות מחוברים זה עם זה. זה לא שני דברים שונים שמחברים אותם. כן? היה אחד, פרופסור למוסר. כל השנים אשתו עבדה קשה כדי שיתקדם ויגיע להיות פרופסור. נהיה פרופסור, מצא איזה סטודנטית, בא לגרש את אשתו. אמר לו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, תגיד לי, אתה פרופסור למוסר, איך אתה עושה כזו עוולה נוראית ואיומה? איפה המוסר? אמר לו, אז מה אם אני פרופסור למוסר? אז מה, זה אני צריך להיות מוסרי? מה פתאום? שמעתם? אז שם הרב מתאר שיש תפיסה פילוסופית שאומרת שאין שום קשר בין חוכמת אדם לבין המוסר שלו. אדם יכול להיות חסר מוסר ומאוד חכם, כן? ואמר הרב קוק ואומר, זה, אצלנו זה לא נכון. נשמה אחת, עצם אחד הוא, השכל והמוסר. ושמרתם ועשיתם, מה זה ושמרתם ועשיתם? מוסר, נכון? כי היא חוכמתכם ובינתכם. תראו כמה זה יפה. אומר, מה התורה אומרת? ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם. אומר הרב, הבנת? כשאתה מוסרי, שומר ועושה על פי מוסר של תורה, אז יש לך חוכמה ובינה. אומר הרב, ואותה האחדות של החוכמה והמוסר מורה, שכל החשכה מוסרית היא בעצמה החשכה שכלית. משם באים הקסמים והצרורות. ברגע שאתה מבחינה מוסרית מאבד דרך, ממילא נכנסים לך קסמים וצרורות למנורת זהב טהור, ועושים חציצה בין טהרת המנורה לבין נר השם נשמת אדם לבין הנרות. ואז הנשמה לא נדלקת כראוי. ואז אתה מגיע למקומות שאתה נלחם בתורה, עם התורה. מבינים, זה דברים מופרעים אפשר להגיע. אומר הרב, לא תוכל להיות מושלמת בשום התגברות שכלית שבעולם. למה? כי אתה חסר מוסר, לא תוכל להגיע לשלמות שכלית. ממשיך הרב ואומר, באותה הפינה שהרשעה מונחת שמה, שם האיוולת שוכנת. כשאתה מסתכל על האיוולת של הסכם אוסלו המטורף, הזוי, משוגע לגמרי. שאתה, ודרך אגב, לא בפרספקטיבה היום אחורה. כשזה התרחש, הסתכלנו עליהם למעלה, אמרנו, אתם מטורפים, שוגעים מה שאתם עושים לנו. צערנו לא הקשיבו, ושילמנו על זה בחיי אדם. איבדנו כל כך הרבה אנשים. איבדנו כל כך הרבה אנשים. אני נוסע בכבישי השומרון. חברים, מאיר, השם יקום דמך, גלעד, השם יקום דמך, ככה. מה זה? זה נורא, זה נורא, תדעו לכם. התקופה היא הייתה נוראית. גם היום לא פשוט, אבל אז היה... אז האיוולת, מאיפה היא באה? עוזבים תורה. אנשים כביכול, אנשים טובים, יהודים נחמדים, ישראלים על הכיפק, אבל עוזבים תורה. רשעה זה לא הוא גנב, הוא רוצח. רשעה זה עוזבי תורה. שם האיוולת שוכנת. ובאותם החיים שפגימה, פגימה רוחנית, שימו לב, הוא לא רשע, לא גנב, לא גזלן, לא כלום, הוא איש של תורה אפילו, אישה שלומדת תורה, אבל פגימה, פגימה רוחנית שוכנת, אין הזיו האלוהי מתגלה כל עיקר. שכינתה לשריה, השכינה לא שורה באתר פגים, במקום פגום. על כן התשובה מכל חטא, הוא תמיד תנאי עיקרי בתכונת חוכמת ישראל. אז אומר לך הרב, אתה יודע מה זה המנורה הטהורה? תשוב מכל חטא, שיהיה לך שכל טהור. שכל טהור, ואז אתה תזכה לשיא של בית המקדש, שזה בעצם הנרות. כמו שאמר לנו הרב, המנורה היא השיא, רק היא יוצאת החוצה, להעיר לעם ישראל. עכשיו שימו לב, שימו לב, כשהמנורה תהיה זהב טהור, והנרות הנשמתיים ידלקו על טהורה של מנורה, בלי קסמים, בלי צרורות, בלי כל מיני ערבוב של אלמנטים חילוניים, אלמנטים מערביים, אלמנטים פרוגרסיביים, פמיניזם, טירופי דעת של גויים, שיש היום אנשים ונשים שעמלים בכל כוחם להכניס אותם לבית המדרש. כשהדרך תלך ותהיה, אנחנו נלך בה, בלי קסמים וצרורות. והמנורה תהיה מנורת זהב טהור, והנרות דולקים על טהורה של מנורה ללא שום חציצה. ממילא גם השולחן יהיה שולחן טהור, יחזור לכוח טהרתו, כמו שאמר העמק דבר, כמו שאמר רבנו הנציב. הטהרה תחזור גם להתנהלות החברתית, הפוליטית, המנהיגותית. ומשם, איך אומרים, נזכה גם לגאולה שלמה. חזקו ואמצו.